זמן חלש אצלנו, למשל כשאתה עייף באמת, שהיה לך יום מאתגר, היה לך יום עם עומס רגשי, נפשי, לא יודע מה, מנטלי גבוה, אל תהיו ליד פיתויים, אל תהיו ליד דברים שאתם צריכים להתאפק בהם, בסדר? זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אפשר גם להתאמן, אם זה כמו שריר, בסדר, בוא נתאמן. נתאמן ונוכל לפתח שריר כזה, בסדר? אתה יכול גם לעזור לעצמך, אין לי בעיה, למשל, אתה לא רוצה לשתות איזה משקה לא בריא, נקרא לזה ככה. ובא לך עכשיו איזה משקה טעים, אבל לא בריא. אז תנסה לצנן את ה... להוריד את הניסיון. איך? דמיין שכמה דקות לפני כן, שחה בתוך המשקה הזה, מקק עסיסי. עם לכלוך ברגליים שמסתובב בביוב של השכן שלך. בביוב העסיסי. ונדבק לו בשערות של הרגליים. ג'יפה. והוא שחה בתוך הקולה הזאת שיש לך עכשיו. בוא תשתה. בוא תשתה. בסדר? אז פה מה שאני עושה, אני מוריד לעצמי את הניסיון. או המשקה הזה שאתה רוצה לשתות אותו? השכן שלך, לא משנה, אבל הוא הכניס את האצבע שלו לתוך המשקה הזה. הוא ירבב עם האצבע שלו את המשקה. איפה האצבע הייתה לפני כן? אני משאיר לך, ממי. שבר לכם. אני לא נוגע במשקה הזה עכשיו בחיים חס ושלום. יופי. זה נקרא להקטין את הניסיון. תנסה לראות איך אתה יכול לעשות את זה לעצמך. או לצורך העניין, להסיח את הדעת למשהו אחר. פשוט תברא, תזוז, תזוז. אל תשב פה מה שנקרא, אל תשב, תסתכל על הרוג עליך ותגיד, טוב, אני צריך להתגבר עכשיו, אני כוח להתגבר ואני כלום. תסיח את הדעת למשהו אחר. יהיה לך יותר קל. בסדר? עוד דבר. סוכר בדם. דבר מעניין עכשיו. כאילו שלמעשה האנרגיה שמזינה את התפקודים השכליים והרגשיים שלנו, היא גם עוזרת למשמעת העצמית שלנו, כן? ולכן אחד מהדברים זה סוכרים. כותב ככה, גם החכמים שבאנשים לא מקבלים החלטות טובות כשהם עייפים ורמות הגלוקוז שלהם נמוכות. גלוקוז זה כמובן זה סוכר שמתפרק בדם, אז גם אנשים החכמים, הוא כותב בספר שלו, ואנשים, הם לא מקבלים החלטות טובות, מתי? שני זמנים, א', כשהם עייפים, ב', כשרמות הגלוקוז שלהם נמוכות. הם יודעים לא לקבל החלטות חשובות בשעות הערב, למשל, כי הם יודעים בערב אני עייף. והם יודעים לא לעשות את זה על בטן ריקה. מקבלי החלטות טובות, או מקבלי החלטות טובים, הם אלה שיודעים מתי לא לסמוך על עצמם. חמוד. עוד פעם, מקבלי החלטות הטובים ביותר הם אלה שיודעים מתי, מה, לא לסמוך על עצמם. עכשיו אני לא במצב טוב. אני עייף, אני עצבני, אני רעב. יופי. זו נקודה מאוד חשובה. לכן הבאומייסטר הזה עשה בדיקה, והוא ראה שכוח הרצון למבחן כלשהו עלה ברגע שהסטודנטים שתו מילקשקים שמחים ומתוקים. זאת אומרת, שתו מילקשקים. אני לא ממליץ עכשיו סוכרים, דברים כאלה, אני קורא לך מה שכתוב. אולי עדיף לחפש סוכרים בריאים, אבל הם שתו מילקשק שמח כזה, עסיסי וטעים, ומיד אחרי זה נכנסו למשימה כלשהי, וההצלחה שלהם במשימה הייתה גבוהה יותר. זאת אומרת, היכולת שלהם להשקיע, כוח הסבלנות שלהם היה גבוה יותר. לעומת למשל, קבוצה שקיבלו דייסת חלב דל שומן. זה הם היו פחות חזקים. מעניין, אה? טוב, מה עוד? עוד דבר זה שינה. שינה, צריך לדעת, זה מרכיב חיוני מאוד בכוח הרצון למשמעת עצמית של האדם. מחקרים מוכחים, כאשר השינה היא מסודרת ובריאה, כוח הרצון גובר, והנחישות לעשות דברים חזקה יותר. בסדר? לעומת זאת, כאשר מספר השעות יורד, שעות השינה יורד, אנחנו הופכים להיות מפוזרים יותר, הרבה יותר קשה לנו לגלות כוח רצון. כך שתבדוק מתי שנת מספיק. ומחקר שנעשה בארץ, וקצת מזעזע. כל מי ששמע אותי בבית סוהר עכשיו, ישים לב לזה. המחקר הזה היה על הקשר בין עייפות, עומס, רעב, וקבלת החלטות. וקבלת החלטות של ועדת שחרורים. מה זאת אומרת? אסיר שמבקש להשתחרר מוקדם, עדיף לו במרכאות ליפול על שופט שבע אחרי הפסקה ורצוי בשעות הבוקר. שמעת? זה הרי לא הגיוני, נכון? מה זאת אומרת? אני מצפה שהשופטים יהיו אובייקטיביים. אני מצפה שהשופטים יהיו נקיים. אלא לא. השופט הזה, במידה עכשיו הוא יהיה רעב, הסיכוי שתשתחרר קטן יותר. אבל מה זה קשור? יש פה תיק שיעיין בתיק ויפסוק על פי התיק, לא על פי הבטן שלו החצוף הזה. לא, סליחה שאני אומר את זה, סתם, אני מנסה להציג עכשיו את האסיר. אז תקח את זה בחשבון, מה, זה הכל משמיים, אבל שופט שבע, או אחרי הפסקה, זאת אומרת, היה לו הפסקת צהריים למשל, אז הוא יותר רגוע עכשיו, או בשעות הבוקר, שהוא עדיין רענן, הסיכוי עכשיו שאתה תשתחרר, גבוה יותר. אני יכול להגיד בצורה אמונית, שהקדוש ברוך הוא, את מי שצריך להשתחרר, הוא ילך לבוקר, ומי שלא צריך להשתחרר, ילך אחר הצהריים, או שהשופט כבר רעב, או לפני הפסקת הצהריים, אתה יודע, ככל שמתקרב לאחר הצהריים, הוא גם קצר כזה, כאילו, יאללה, אין לי כוח להחליט החלטות עכשיו, בוא, אתה נשאר פה בכלא. זה הסיבה. כי הרי לקחת עכשיו החלטה, לשחרר מישהו, זה צריך אומץ, צריך כתפיים. צריך להיות חזק, ואם הוא עייף אז הוא לא חזק, ואם הוא רעב הוא לא חזק, ואם עכשיו הוא לפני אוכל צהריים אז כולו לחוץ, יאללה, בוא מתקתק את המקרה הזה, אני לא משחרר אותו, תשאיר אותו פה. תמיד הרבה יותר קל להם להגיד לא, מאשר כן. אז להגיד כן דורש מאמץ. אז הם יכלו לעשות את זה רק כשהם שבעים, שהוא אחרי אוכל פסקת צהריים או בבוקר. מסיים המחקר הזה ואומר, מצאנו שלאחר כל הפסקה, עולה שכיחות ההחלטות לשחרור מוקדם. שמעתם? כי הפסקה לצורך אכילה והתרננות מחדשת את משאב המנטלי. וככל שהמשאבים המנטליים מדלדלים, זאת אומרת הוא עייף, הוא רעב וכדומה, גוברת הנטייה של מקבל ההחלטה לבחור בברירת המחדל. מה זה ברירת המחדל? דהיינו בשמירה לסטטוס קוו שישאר בכלא. אז ככל שהמשאבים המנטליים מדלדלים, ומה זה משאבים מנטליים? אמרנו, עייף, רעב, יש לו עומס בבית, לא יודע, יש לו עושה לו צרות, אז לצערנו אף זה משפיע. גוברת הנטייה של מקבל ההחלטה לבחור בברירת המחדל. דהיינו שמירה על הסטטוס קוו, ואותו אסיר נשאר בכלא. אז מה שנשאר לנו לעשות? להתפלל.
ריבועים כל אילומים, מלך מלכי המלוכים, אני בא, אני בא לבקש. מקים מיוף אונדול, מיישפויס יורים אביוין, אני בא, אני בא לבקש. כתפילה סחנות, אוי דוי סו לשבח, כי תפילה סייקוי בייצו, אני בא להתפלל, ולבקש, ולבקש, להתפלל, ריבועים כל אילומים, מלך מלכי המלוכים, אני בא, אני בא לבקש. מקים מיוף אודון, בישפויס יורים אביוין, אני בא, אני בא לבקש. כתפילה סחנות, להוי דוי סו לשבח, כי תפילה סייקוי בייס צורו, אני בא להתפלל, להתפלל, ולבקש, ולבקש, להתפלל, להתפלל.
לעשות זה קודם כל ליצור יציבות, יקירה. אנחנו צריכים יציבות. בתקופה לא יציבה כזאת, אנחנו חייבים להישאר יציבים. כשאומר יציבים, פירוש דבר כמו שיש סופה בים ויש גלי ענק. אם אתה מצליח לרדת למטה, בתוך עומק עומק הים, ישנו מקום רגוע. אתה יודע, בתחתית של הים כמעט ולא מרגישים את כל הגלים ואת כל השערות והברקים למעלה. בתוך כל אחד ואחת מאיתנו יש מקום שקט כזה, מקום רגוע, מקום שלב, מקום שלשם אנחנו רוצים בעצם להיכנס. אז בעולם הטיפול, אתה יודע, יש שיטה שנקראת מיינדפולנס. אולי אני צריך להזכיר לכם את זה, אבל לכל הבוגרים שלנו, רק הבוגרים שסיים את הקורסים שלנו, מה שנקרא הקורסים הארוכים אני מדבר, אז אנחנו עושים אתגר 21 יום של מיינדפולנס. 21 יום למצוא את המקום השקט הזה. האם זה כהכנה למה שהולך להיות במדינה? לא יודע, מקווה שלא. אבל אנחנו הולכים לעשות אתגר 21 יום, אז אם עוד לא פנו אליכם, או שאתם כמו הבוגרים שלנו, רק הבוגרים אני מדגיש, ורוצה להיות חלק מה אנחנו מתחילים את זה בחודש שבט, כאילו שבוע הבא, בלי נדר. אז תיצרו קשר למרכז, כידוע, כוכבית 8268, ותקבלו פרטים על אתגר 21 היום של מיינדפולנס. בעיקר תרגילים, בעיקר עבודה עם המחשבה, בעיקר, אתה יודע, הרפאיה, דמיון מודרך, אבל מיינדפולנס זה לא רק הרפאיה כמדיטציה קלאסית, אלא זה הרבה יותר מזה, זה דרך חיים. זה לדעת להתבונן, לדעת לא לקפוץ אשר לשיפוטיות, להיות סקרן, לחוות את החיים כאילו בפעם הראשונה. וזה עולם בפני עצמו. לכן יש גם אכילת מיינדפולנס ומקלחת מיינדפולנס והליכת מיינדפולנס. וכמובן גם התבוננות ולימוד תורה ותפילה בצורה של מיינדפולנס. אז 21 יום לבוגרים אצלנו, אז מי שנחשב או נחשבת אחת מהבוגרים, ואני מדבר על קורס של מ-12 מפגשים ומעלה, אז מוזמן ליצור קשר במשרד, כוכבית 8268, להצטרף אלינו לאתגר ה-21 יום של מיינדפולנס. שליצור קצת יציבות. וחייב להתאמן, כי אם אתה לא מתאמן, אתה יודע, אתה שוכח, ואם אתה שוכח, אתה לא מיישם, אם אתה לא מיישם, אתה... זהו. אבל אלה מכן את היוסף הצדיק. למה? ויוסף היה במצרים. כך אומר הפסוק. מה אתה אומר? אז איפה יכול להיות, אם לא במצרים? הוא לא אמור להיות בשוויץ, הוא לא אמור להיות באיטליה, הוא גם לא קפץ לצרפת. לא, יוסף היה במצרים. מה החידוש, כידוע? אלא מביא רשי, דברים ידועים, אומר רשי, ויוסף היה במצרים, והלא הוא בניו, היו בכלל ה-70 נפש. ומה בא ללמדנו, וכי לא היינו יודעים שהוא היה במצרים? אלא להודיע שכל כובך. אלא להודיע. להודיע אחת צדקתו של יוסף. צדקתו של יוסף, תקשיבו טוב טוב מה שאומר רשי בשם המדרש. הוא יוסף הרואה את צון אביו, הוא יוסף שהיה במצרים, והוא יוסף שנעשה מלך ועומד בצדקתו. וואי, זו יציבות, אתה מבין? זו יציבות. סליחה הביטוי, כבר הבן אדם יציב. תקשיב, זה אותו אחד, הוא לא זז, הוא לא זז. זה אותו יוסף שהיה רואה את צון אביו, שכביכול היה נטול דאגות בחממה של אמא רוחל. וואי וואי, מי שמכינה לו אוכל זה אמא מרוחל. הוא יושב איתה לארוחת ערב, היא מחזקת אותו, הוא רואה דמויות, דמויות להערצה, דמויות לחיקוי. תקשיב, אתה יכול לדמיין תפילה של מה מרוחל כביכול? אתה יודע מה זה? נו, יש לו אבא ינקב אבינו, יעקב אבינו, זה אבא שלו. וואי וואי, מלא, אני לא חפול על אותה לדמיון הכי הכי פרוע שבעולם. יושב ולומד תורה עם אבא, הוא רואה צון. תחשוב, הכל פסטורלי סביב, מתבודד עם הקדוש ברוך הוא, יש לו איזה חליל מצידי. נמצא עם הכבשים, אין דאגות, אין דאגות, רק את ייחוד השם, וואי. אותה רמה, הוא יוסף שהיה במצרים, בבית פוטיפר, בכלא, אותו דבר, יציב, לא מתרגש מהגלים שיש למעלה, לא מתרגש מהסופה, מהברקים, הוא יוסף שהיה במצרים, ולא פחות, אם לא יותר, אני אומר לכם, הוא שנעשה מלך ועומד בצדקו. תחשוב, הוא מלך, הוא מלך על אימפריה. זה הבן אדם הזה שבו, יש מדרש, שאומר ככה, ויוסף היה במצרים, אף על פי, אומר המדרש, מדרש רבי, אף על פי שזכה למלכות, לא התגאה על אחיו ועל בית אביו. כשם שהיה קטן בעיניו מתחילה שהיה עבד במצרים, כך היה בעיניו אחר שהיה מלך. אני לא יכול להבין את זה. תחשוב, תחשוב, אתה אח הקטן, בסדר? מן הסתם לא תתגאה על האחים שלך, כי בוא, בינינו אין לך מה להתגאות, נכון? אז כשם שהיה קטן בעיניו מתחילה, גם אצל האחים, אבל בעיקר שהיה עבד במצרים, עכשיו זרקו אותך לבום, מכרו אותך לעבד. זה הרגשה של שפלות שבשפלות שבשפלות. אתה לא שר, אתה לא עובד שם, זה לא עבודה מועדפת שירדת פה לעבוד במצרים קצת. אתה מבין בסיני ככה עם להבטיח שם, לא. אתה עבד, נרצה. עבד שאתה מכריחים אותו, בוא תנקה לי פה, השירותים לוכלכים, סליחה על הביטויים, כן? אבל כך היה גם בעיניו אחר שהיה מלך. גם שהוא מלך, והוא לא היה מלך יומיים, חזר לנו 80 שנה, 40 שנה היה משנה למלך, ו-40 שנה היה, הוא מלך על כל העולם. 80 שנה לא זז מילימטר. אותה ענווה שהוא היה עבד, אותה ענווה שהוא היה אח הקטן, נשאר, הן בצדקתו, הן בענוונתותו. מה זה הדבר הזה? אנחנו נסביר לי? מילה אחת, יציבות. הלוואי עלינו, אני אומר לכם. אתה צריך להיות כמו ג'יפ. אתה, מה זה ג'יפ? ג'יפ, המר כזה. אני השבוע היה לי סרי קודש ביום רביעי, אז הלכתי אצל חיילים, הייתי חיילים, אצל חיילים. והייתי בבסיס, שאני לא אגיד את מיקומו בארץ, אבל זה בית היצור של עיקר הרקם של הצבא. רכב זה, אתה יודע, רקם, הכוונה היא טנקים, הכוונה היא נגמשים, אתה יודע, כל הנמרים, איתנים, כל ה... וואי, 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 תקשיב. יש רכבים היום בצבא. תקשיב, הראו לי, עשו לי, אני עשו לדבר את המידי, אבל תבין, איזה דברים, איזה דברים. אז זה רכב שיכול לנסוע על הכל, תקשיב טוב. יכול להגיע גם ל-100 קמ"ש. נוסע על הכל, לא רואה ממטר. בפנים יש לך חיילים עם מצלמות, עם קטלנית, זה כזה, אתה יודע, זה כמו פעם, מה שהיה מג, מה שנקרא. הכל עם ג'ויסטיקים בפנים, אתה לא תרצי את הראש בכלל. ממוזג, אתה מבין, מצלמות 360, אתה לא יאמן, לא יאמן. איזה, אני אומר לך, כזה דבר אתה צריך להיות. מה הכוונה? אם יש איזה בליטה בכביש, אפילו, אתה יודע מה? אם יש מטען, חס ושלום, אם המחבלים מחשימה וזה חסים מטען, יש לו בולמים מיוחדים, אתה יודע, להתמודד עם הכל, הכל. מה זה הכל? שמירה לכם, כמו שאנחנו משתפרים גם עם מחשימה, האויבים שלנו משתחררים. אבל הרעיון, שלא כל אבן תזרוק אותך, שלא כל בליטה בכביש, אתה כבר מאבד שליטה. מה, אתה קורקינט חשמלי? אדוני! אתה כזה איתן כזה, אתה מבין? אתה כזה טנק, טנק! לא רואה ממטר, D9 אתה, אתה D9, D9, זה הרכב של המלחמה. D9, אחי, קוטש בתים, קוטש הכל, לא רואה ממטר, סע, סע! זה מה שאנחנו צריכים לדעת. להיות חזקים, להיות יציבים. אחרת אנחנו נשברים מכל דבר קטן שקורה לנו. אז גם החסרונות שלנו יש להם סיבות. ככה מביאים בפרשה, ויאמר משה אל השם, בי השם, לא איש דברים אנוכי, כי כבד פה, כבד לשון אנוכי. אני לא יכול לדבר, כאילו אני לא... והקדוש מבטיח לו, ואתה לך, ואנוכי אהיה עם פיך. מבר הרן בדרשות. מדוע לא עשה הקדוש ברוך הוא נס להסיר ממשה את הכבד פה שלו? שאלנו את זה כבר פעם, אנחנו לא נחזור על כל הרעיון, אבל למה הקדוש ברוך הוא לא ריפא את משה רבנו? הרי לצורך העניין הוא מגמגם, לא מתאים. כאילו זה אין בעיה, זה לא חיסרון, אבל בתור מנהיג, בתור מישהו שצריך לתת פקודות ולתת הוראות לפרעה, לעם ישראל, להוביל אותם 40 שנה במדבר, לא יודע, צריך יכולת דיבור לכאורה, אבל מעל הממוצע אפילו. אלא, מסביר הרן שבמידה והקדוש ברוך הוא היה באמת מתקן את דיבורו, אז היינו חושבים, תבין, הבנתי, אני מסתכל על זה אחורה, הבנתי למה ישראל הלך אחרי משה רבנו, אתה יודע, אני יודע לדבר, סובב אותם, לא יודע מה, דמגוגיה קוראים לזה, לא באמת ש... מי אמר שהקדוש ברוך הוא איתו? אז הוא יהיה מגמגם, והוא לא יוכל בכלל לדבר, אבל אנוכי אהיה עם פיך. אנחנו צריכים להבין דבר אחד, שגם החסרונות שלנו, יש להם סיבה, יש להם תכלית. לכן פנינים לא נמצאות על חוף הים, אתם יודעים? אתה רוצה פנינים, אתה צריך לרצות אותן וצריך לצלול עבורן. וככה זה החיים. הדברים הטובים צריך לעבוד בשבילהם, צריך לעמול עבורם. ולא קצת שמשהו לא מסתדר לך, אתה כבר משתבש. אמר לי, זה מישהו הרב, ניסיתי לרדם. החלתי לספור כבשים. והתבלבלתי בספירה, והעדר היה בלגן, והכלב נבח כל הלילה, והלך לי הלילה. זה שטויות, יש לי אנשים. אז אני אומר דבר אחד. לא משנה מה קורה, יקיריי, תקשיבו טוב, לא משנה מה קורה. אבל עבורנו, רגע, מה קורה לג'ויסטיק שלי פה? איפה האחבר? טוב, ברח לי אחבר, במקום השני, אופה, הנה. איזה שיר נשים? אוי, תאיר דרכי. בואי, שנייה, נעלה את זה למעלה, בואי נעלה את זה למעלה, רגע, תאיר דרכי, קבלו!
מאז שנולדתי אני פה מחפש את השביל שלי בעולם מטפס על ההר להגיע אל על ובאמצע נופל ונשבר אז אלא תשכח אני הבן שלך ועכשיו קורא לך תאיר את דרכי מנסה בכל יום להגיע קרוב שום דבר לא יעצור את הלב גם בים כישלונות לא מפסיק לקוות ולמרות הכל אותך לא עוזב אז אלא תשכח אני הבן שלך ועכשיו קורא לך תאיר את דרכי תשמור אותי בלילות בימים תאיר את דרכי עזור לי לא להיכנע תאיר את דרכי תשמור אותי בלילות בימים תאיר את דרכי עזור לי לא להיכנע
תאיר דרכי, תאיר דרכי. וזה ראשון שהשם יאיר דרכנו, ובינתיים אנחנו רוצים להעיר לעצמנו קצת, עד שהשם יאיר לנו, והכוונה היא להתחזק בכמה דברים. אל תחשיכו לעצמכם. מה הכוונה? בואו ננסה ללמוד קצת על ענייני שאלות. איזה שאלות, כבוד הרב? אני אגיד לכם. אתם צריכים ללמוד לשאול את השאלות הנכונות. אם תשאלו את השאלות הנכונות, אתם תקבלו את התשובות הנכונות. תשאלו שאלות לא נכונות, אתם תקבלו תשובות לא נכונות. מה הכוונה? אם אתם שואלים את עצמכם, למה לא מצליח לרדת במשקל? למה לא מצליח להתמיד בדף היומי? אז המוח שלך ייתן לך מוסר שלם. אני אגיד לך למה אתה לא יכול. אתה לא יכול, אתה לא יורד במשקל, כי אתה לא רציני. כי אין לך משמעת עצמית. אתה יותר מדי אוהב שוקולדים, אין לך תקנה, אדוני, אתה גמור לגמרי. למה אתה לא מתמיד בדף היומי? במה אתה כן מתמיד, אתה יכול להגיד לי? זו עבדך. אם אתה שואל את המוח שלך למה אתה לא, הוא יביא לך הרבה סיבות. שימו לב תום מה שאני אומר עכשיו. תתחיל לשאול איך כן. לא למה לא. איך כן. איך אני כן יכול להתמיד בדף היומי? איך אני כן יכול להתמיד לרד במשקל? או כל אחד מבחר מה שרוצה, לא אכפת לי למה לרד במשקל בכלל, אני לא חושב, אבל נגיד ותרצו, בסדר? לא למה לא. למה לא? המוח שלך יביא לך את ההסברים. הוא ירד עליך, יביא לך הסברים למה אתה אין לך, אתה לא רציני, וכמה פעמים הבטחת ונפלת עוד פעם. אז זו עבדך, אל תבוא אליי, אני לא רוצה לשמוע אותך בכלל, לא אגיד לך. שאל אותו מוח יקר, תקשיב טוב, תקשיב לי טוב מה שאני מדבר אליך. איך אני כן יכול להתגבר? איך אני כן יכול להתמיד? איך אני כן יכול להגיע גבוה? ואם אתם לא תחסמו את עצמכם עם תשובה של לא יודע, אז המוח יעזור לכם. ופתאום אתם תגלו כל מיני דברים, בואו נהיה יצירתיים, שתהיו מופתעים מעצמכם, יקיריי. מכם פורש. איך אני יכול ללמוד וגם שיהיה לי כיף? איך אני יכול למצוא חברותה ושאני אוכל להיות מסופק איתו? תתחיל לשאול שאלות טובות, לא כל מיני, למה אני לא מצליח? למה לא הולך לי? למה לא אוהבים אותי? למה? מה אתה? בוא, תן לכם ארבעה דברים. דבר ראשון, תבדקו מה אתם חושבים בכלל. מה אתם חושבים? תבדקו. תקחו דף. ותרשמו את המחשבות שעוברות לכם בראש. אתם תקבלו קצת מושגים למה אתם מרגישים את מה שאתם מרגישים. באמת אני אומר לכם, אם תעלו על הכתב באופן חופשי, בלי הרבה דיבורים, מה עובר לכם בראש, המחשבות היומיומיות שלכם כאילו. תסתכלו על מה שאתם כותבים. תכתבו, בלי צנזורה, בלי שאף אחד יראה, בלי עכשיו להתחזק, לא יודע מה, אל דבר איתי אמונה עכשיו, תשפוך מה שיש לך בראש. ותעברו על זה. עכשיו שאלה שנייה, תבחרו, תשאלו את עצמכם, למה אתם בוחרים לחשוב ככה? שמעתם מה אמרתי? למה אתם בוחרים לחשוב ככה? הרב, אני לא בוחר, תאמין לי. אני אומר לך פורש, אתה בוחר, אתה אולי לא מודע לזה, אבל... אז אני שואל אתכם, למה אתם בוחרים לחשוב ככה? ואם התשובה היא לא יודע, לא יודע, תנסו לראות, אולי יש לכם כן איזשהו... יוצא לכם איזה משהו? כי השאלה השלישית זה, איך המחשבה הזאת שאתם כתבתם פה את המחשבות האלו, איך הן גורמות לך להרגיש? אם התשובה נותן להרגיש פצצה, עוצמתי, קרוב להשם, אין בעיה. כל מה שרשמת שם, אני חותם על זה. אבל במידה ואתה אומר איך אני מרגיש, איך המחשבה הזאת גורמת להרגיש, על הפנים, בא לי למות. יופי. אז מי גורם לך שתרצה למות? המחשבות האלה, לא המציאות. מה קשור למציאות עכשיו? זה מה שכתבת פה, זה המחשבות שלך. אז בוא נשאל שאלה אחרת. איזו מחשבה אני צריך לחשוב כדי להרגיש איך שאני רוצה להרגיש? עוד פעם, איזו מחשבה אני צריך לחשוב כדי להרגיש איך שאני רוצה להרגיש? אז אם אתה רוצה להרגיש מאושר ומסופק וקרוב להשם, איזו מחשבה אתה צריך לחשוב? תחפש משהו אמיתי, אל תחפש לי עכשיו, אני צריך לחשוב שהשם אוהב אותי. אין בעיה, נכון, השם באמת אוהב אותך. תביא ראיות לעצמך, תראה לעצמך. אבל אני חוזר עוד פעם, שאלה ראשונה, מה אתה חושב בכלל? מה אתה חושב? תכתבו את זה על דף. שאלו זמן, למה אתם בוחרים לחשוב ככה? ואני אומר לך, זו בחירה שלכם. ואז תשאלו את עצמכם את השאלה הכי חשובה אולי, איך המחשבה הזאת גורמת לכם להרגיש? כי אני רוצה שתבינו שלושה דברים פה. א', שתהיו מודעים למחשבות שלכם. ב', שתבינו שאתם בוחרים לחשוב כך או אחרת. וג', שהמחשבה שלכם היא גורמת לכם להרגיש א', ב', ג'. אחרי זה תשאלו כבר את השאלות היציאה מהפלונטר, זה איך אתם רוצים להרגיש. ומה אתם צריכים לחשוב כדי להרגיש ככה. אבל להבין שזה הכל עניין של שאלות. זה הכל עניין של לעלות על הנקודה ולדעת לשנות אותה. שזה צריך לדעת להתבונן. להתבונן בעצמכם, באחרים. להתבונן איך שהקדוש מנהיג פה את העולם. שלא נהיה ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, שלא נהיה כמו המלך, כמו פרעה הזה. שיגיד ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו פן ירבה. אומר כלי יקר, מה זה אשר לא ידע את יוסף? מה? אז מלך חדש ממש, לא חדש ממש, אומר כלי יקר, תדע לך, לא הכיר במה שקרה לי יוסף. שמה? שאחיו שבטי קה. השתדלו בכל עוז להעביר ולבטל את חלומותיו, שהוא עומד למלוך עליהם, אך לא הועילו להם כל נכליהם מאומה, ולא עוד, אלא שעד רבה, במעשיהם הם קירבו את קיום עצת השם, שימלוך יוסף. כי רק על ידי המכירה חזר, נסתובב שבבית האסורים יצא למלוך. וכעת בפרעה הרשע. ולא למד, לא למד, איפה, אתה מבין? שלא נהיה כמו, שאנחנו לא לומדים מטעויות. וגזר, כן ירבה! סליחה, פן ירבה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, כן ירבה. ודווקא מה שהוא עשה, זה מה שיגרום לו, שעם ישראל ירבה ויפרה, כמו מביא הסטייפלר הידוע. איך שפרעה שומע מהצטגננים, יום שנולד מושיען של ישראל, כל הבן הילוד, עוד תשליחו, סופו של דבר, לא יאמן. כל הילדים נזריקו בגלל משה רבנו, והבת שלו תביא אותו הביתה. זה לא, זה אפילו לא בספרי הנפלאות, מה שנקרא. מה זה הדבר הזה? איך זה יכול להיות? איך יכול להיות? כל הילדים נזריקו ליור כדי שמושיען שישראל ילקה למים. והבת שלו מביאה, ומילדי העבריים, זה לא טעות, היא לא חשבה שהוא שוודי, היא לא חשבה שהוא איזשהו, לא יודע מה, תאילנדי. לא, היא עדיין מביאה מילדי העבריים, מה, ילד מהול, הכל בסדר, נו. היא אוכבת מניקה אותו, מה, זה לא עכשיו פאטמה אל-חרירי, להבדיל, כן? לא, זה השם הרגב, להבדיל, אבל כאילו, זה אמא שלו. אז יודעת מי אמא שלו? אמא שלו יהודיה. איך זה יכול להיות, אה? זה הרעיון. ללמדנו שאי אפשר ללכת כנגד רצונו של מקום. עד הרבה, הקדוש ברוך הוא סובב שפעולת האדם היא שתסייע לגזירת הבורא שתתקיים בפועל. זהו, אז אנחנו עכשיו, ספר האמונה, יקיריי. ואנחנו יודעים שגאולה ראשונה מלמדת לנו על גאולה האחרונה. כי מי צאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. וכמו שבמצרים היה התחלת דגאולה, נכון? משה רבנו מגיע, מבשר להם על הגאולה, לכאורה איזה בשורה טובה, יו, תודה השם, תודה. אבל פתאום, מכביד השיעבוד עליהם? איך זה יכול להיות? הרי עכשיו אמרת שהגאולה אמורה להגיע, פתאום פרעה מתהפך עליהם, אין תבן, אין תית, בלגן, בהתחלה היה פרח, עכשיו שיעבוד. אבל מחזל שכך יהיה לעתיד לבוא. לפני הגאולה, כאשר יקרב הקץ, תהיינה צרות רבות ומתחזקות, והוא סימן לישועה לישראל. כך רבי רבנו בחיי, שמעתם? כאשר יתקרב הקץ, תהיינה צרות רבות ומתחזקות, והוא סימן הישועה לישראל. מביא שם את הפסוק בשיר השירים, דומד דודי לצבי. הוא אומר, מה צבי זה נראה וחוזר ונתכסת? נראה וחוזר ונתכסת, אתה יודע, צבי כאילו, אופ, נעלם, יו, ראיתי צבי פה. נראה לי ראיתי צבי, מה לה, יו. בסדר? כך גואל הראשון, נראה ונתכסה, חוזר ונראה. משה רבנו הכוונה, כך גואל אחרון יהיה, נגלה להם וחוזר ונתכסה להם. אנחנו רואים את זה בפסוק, כמו אומר דוד המלך, נפשי להשם, מי שומרים לבוקר, שומרים לבוקר. מה זה בוקר פעמיים? מי שומרים לבוקר, שומרים לבוקר. אנחנו מצפים לבוקר, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. מחכים לבוקר. אבל לך שנראה כבר, הנה מתחיל הבוקר, מתחיל הבוקר. עוד פעם הוא מתכסה. ואז מחכים עוד פעם לבוקר השני. שומרים לבוקר, שומרים לבוקר. אז לא להתרגש, יקירה, כי כמו שהגאולה הכללית, ככה גם הגאולה הפרטית. כל אחד מאיתנו עובר מה שהוא עובר, לפעמים יש בלגן, ואתה מפחד, ואתה דואגת מאוד, ומה עם הבן, ומה עם הבת, ומה עם המשפחה, ומה עם הילדים, ועם הבעל, ולא יודע מה. לא חסר למה לדאוג. אבל בוא נתחזק יותר באמונה, בוא נתחזק יותר בפשטות, בוא נבין שלא עליך מלאכה לגמור, והיא את הרשאי לבטל מנה. אבל אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, ומפה נכשיל הקדוש ברוך הוא. לכן התפקיד שלנו זה לא לפחד.
איך העולם הפוך פתאום, ושקט אין בשום מקום שואל, מה מחכה? מבול יורד, העולם מוצף, האש עולה, הכל נשרף, שואל, מה עוד יקרה? אני שואל אבל לא עונים, וכל קורא מתוך הלב בפנים, לא לפחד. וכשרועדת האדמה במגפה בזמן של מלחמה, לא צריך לפחד, לא לפחד מדבר, לא לפחד, זה העיקר, כי אלוקים ישמע אותנו בתפילה. לא לפחד מדבר, לא לפחד, זה העיקר, ורק בסוף נבין הכל מההתחלה. הלב זועק להתחזק, לשמוע את קול דודי דופק, אומר, אני כאן איתך, תדע שגם בתוך הבלבול הכל נדוד, הכל שקול, תמיד יש השכחה. לא שואל דברים פשוטים, כי יד אחת מושכת בחוטים. לא לפחד, לא לפחד מדבר, לא לפחד, זה העיקר,
כאן, כי אלוקים ישמע אותנו בתפילה.
לא לפחד יקיריי, לא לפחד, אבל הולך להיות משהו בצפון, בדרום, הם לא יעשו, הם לא ישלחו טילים, אולי חס ושלום עם מחשימה יעשו אולי פיגוע, לא יודעים שום דבר. יהיה רצון שהקדוש הוא יהפוך עליהם, כמו שהוא הפך להמן את עצתו, והוא, את העץ שהוא הכין לעצמו, תעלו אותו על העץ, ככה גם כך יעבדו כל אויביך השם. אנחנו תפקידנו לעשות השתדלות. ולכן לא לזלזל, ולו בפרק תהילים אחד שאתם אומרים. שיר למעלות אחד, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ. פרק תהילים אחד שאתם קוראים, יכול להטות הכף לכאן או לכאן. אני מציע שכל אחד מאיתנו יאמץ לעצמו פרק אחד, שהוא ממלמל אותו תמידית. אני אומר לכם ברצינות, ממלמל אותו תמידית בלי נדר, לא עכשיו כל שנייה ושנייה, אבל אתה יודע, כל פעם שאת נזכרת, סתם את מבשלת עכשיו, נהדר, עוד מעט התוכנית שלנו תסתיים, מה תעשי? את ממלמלת פרק תהילים, לא כמה, אחד, קחי אחד, ולאט לאט אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? ולהתחזק, עזרי מעם השם, עושה שמיים ארץ, אל ייתן למוט רגליך. קיצור, תבחרו פרק של תהילים שאתם רוצים, שאתם אוהבים, שאתם מתחברים, לא משנה מה, ותחזרו עליו עוד פעם. אתם בדרך לאוטובוס, אתם בדרך לישון, אתם לא משנה, אתם בתור בדרך נוסעים עכשיו ברכב, מה? אתה אומר פרק תהילים אחד, לדעת שמשהו קטן יכול לשנות הרבה. בפרשה של השבוע, ותשלח את עמתה, ותרד בת פרעה לרחוץ על היעור, ותשלח את עמתה ותיקחה. אנחנו יודעים שהיא עמדה במרחק רב. מה את עושה, גברת? מה, איפה הראש שלך? סליחה שאני מדבר בצורה כזאת, מה את משועממת מה שנקרא? נו, את רואה תיבה באמצע היעור, מה קשור אלייך? לא! תחשבו שאתם עומדים בכנרת. או אפילו בירדן. ואתם רואים איזשהו סל כזה שככה השט לו באמצע הירדן. מישהו יעלה על דעתו להושיט את היד? תגיד, מה אתה... הסתכלו עליך כאילו נפלת מהירח אתה. מישהו המדמיין שבנשתרבבה ידעת הטבע שהיה בה ומצילת משה רבנו? את משה רבנו, אתה מבין? איזה זכות הייתה לה. אומר השרף מקוצק. זהו שבח ששבחתה התורה, שאף שהייתה רחוקה מהתיבה, לא אמרה, מה אעשה? זה קשה לי הרב, זה בלתי אפשרי, אני לא יכולה, ניסיתי מלא פעמים, עזוב אותי הרב. לא. לא אמרה, מה אעשה, רחוקה אני, אלא עשתה ככל אשר אל ידע לעשות, ומה שמיים סייעו בידע. יפה. אותו הדבר אומר הספורנו על משה רבנו, בסנה, וירא השם כי שר לראות. ואז ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה. הוא אומר, וירא השם כי שר לראות, להתבונן בדבר. ומיד ויקרא אליו אלוקים להודיעו. כמאמרם ז"ל, בא להיטהר מסייעין בידו. משה רבינו עשה פסיעה קטנה. יש אומרים, כמה פסיעות, זיז את הראש, לא משנה מה. תתחיל להתבונן, תתחיל לראות איך אני יכול להתחזק. אני אומר עוד פעם, כך פרק תהילים, ואתה חוזר עליו עוד פעם ועוד פעם, כל זמן פנוי שיש לך, ויש לך מלא זמן פנוי. אני לא מדבר איתך עכשיו, אם אתה בן תיר, אתה רוצה עכשיו לחזור לסוגיה, תעשה מה שאתה רוצה, אבל אני מדבר, וזה סתם מצא טובה, אני אומר לכם, בכל קבלה שאתם מקבלים לעצמכם, בלי נדר, תמיד שיהיה לכם רף תחתון ורף עליון. מה הכוונה? אם עכשיו אדם רוצה, לא יודע מה, הוא אומר, רב, אני מקבל עצמי לקרוא כל יום 10 פרקי תהילים. זה יפה מאוד, בלי נדר, יפה מאוד. אני מציע לך להגיד שאני מקבל עצמי לקרוא בכל יום בין פרק אחד 10. למה? כי 10 פרקים יכול להיות ש... נראות שזה לא הרבה, אבל נגיד, אתה פתאום עסוק ולא יכול ואתה לא יודע מה. אז שיהיה לך מקסימום ומינימום. פרק תהילים אחד, גם אם אתה בשיא הלחץ העולמית, אין דבר כזה שאתה יכול להגיד. אז תבחרו לעצמכם משהו שזה מינימום. אני לומד ביום 5 דקות, סתם אני אומר, כן? משנה ברורה, מקסימום 3 שעות. אל תגיד לי 3 שעות ביום, כי אתה אולי לא תעמוד בזה. אז מה הרף התחתון? תבחרו משהו שאתם ודאי יכולים לעשות אותו, ומשהו שאתם שואפים לעשות אותו. ובסופו של דבר, גם בפרק תהילים, נא לכוון, בבקשה, לזכות כל עם ישראל בכללותו, בפרט שהשבועים יחזרו הביתה, בפרט שהחיילים יחזרו לשלום. תחשבו, אלפי חיילים, אלפי חיילים, אומנם משתחררים חלק, ברוך השם, סייעתא דשמיא, שהמילואים ניקים יחזרו, ובכלל, כולם צריכים לצאת להתרעננות קצת, אבל מדובר פה עדיין על כוחות אדירים שמסתובבים בעזה, זה לא, תחשוב, זה גדודים, זה חטיבות, זה רמת אוגדה, זה המון, אתה יודע, זה כמויות של חיילים מדובר פה. אז על כל אחד ואחד שם צריך שמירה אדירה. הם לא מסתובבים בתל אביב, אתה יודע, בלי לפגוע, גם בתל אביב מסוכן לפעמים, אז בעזה. אז כשאתה קורא את הפרק תהילים, אתה מכוון עליהם, שלא תהיה, אתה יודע, כפוי טובה. תראו מה זה, עד כמה התביעה הזאת היא ענקית. ויקום מלך חדש על מצרים שלא ידע את יוסף. אומר רשי שלא ידע, עשה את עצמו כאילו לא יודע. ואלה, שחק אותה כאילו טמבל, סליחה לביטוי. פרעו רשע מרושע, הוא יחיה סינואר כזה, לא רואה ממטר, הבנם שוחט 300 תינוקות ביום, 150 ביום, 150 בלילה, תקשיב, הבן אדם לא רואה ממטר, מסוכן ברמות אחרות, אין לו לב, אין לו לב. ובכל זאת, באים אליו בתביעה, מה? ויקום מלך חדש מצרים, אשר לא ידע את יוסף, לא היה לו הכרת הטוב ליוסף. על מי מדובר פה? אז שיחי סינואר היה בכלא בישראל, התייחסו אליו נחמד, אז כאילו באים אליו בתביעה, חצוף, אין לך הכרת הטוב. בוא נה, אדם רוצח שפל. על מה אתה מדברתי? על הכרת הטוב? תשובה היא, תראה מה זה. תראה עד כמה הכרת הטוב זה יסוד. שכן יבוא לה בתביעה גם על הדבר הזה. כי אם אין לך הכרת הטוב, זה פגם ענק. ענק. שאפילו לפרעו זה עכשיו פגם. אתה מבין? זה לא... עזוב אותך, זה נקודה בבגד שלו, זה אפילו לא רואים את זה. לא, לא, זה פגם ענק. עזוב את פרעו, בוא נעבור אלינו. אני אומר את זה ברצינות. יש לך הכרת הטוב לאשתך? ברמה הכי הכי פשוטה, מה שנקרא. יש לך הכרת הטוב לבעלך? תגיד לי הרב, לא עושה כלום, תאמין לי. לא עושה כלום? אין בעיה. כל הלימוד תורה שלו, אם הוא עובד, כל הפרנסה, כל האכפתיות, כל הדאגה, כל השותפות, די להתלונן, אני מכם ברצינות. תפסיק כל היום לחפש בעיות. תראו לי קצת פתרונות. הכרת הטוב להורים שלנו. ההורים שלי, סליחה, רק הרסו לי את החיים. מה אתם אומרים? א', שהביא אתכם בכלל לעולם. אני לא ביקשתי. מה אתה אומר? תחשוב כמה פעמים רצו עם הטיטול שלך, עם הבקבוק מטרנה, עם הזה, עם הקופת חולים, עם טיפת חלב, עם הגן, עם החיידר. מי חייב לך משהו בכלל? אז אם על פרעו יש עליו תביעה של חוסר הכרת הטוב, מה איתנו? אז בואו נצא עם קודת הנחה שאף אחד לא חייב לנו כלום. ותודה, קודם כל, חסד השם עלינו, גם הקדוש ברוך הוא לא חייב לך כלום. אז תודה, בורא עולם, על כל שנייה ושנייה, על כל יום ויום. ואז תודה גם אנשים סביבנו, לא לקח את זה כמובן מאליו, שום דבר. אחרת, אנחנו מרגישים שחייבים לנו, אנחנו מרגישים שתאמין שמגיע לנו, ואז אנחנו בבעיה. ואז אנחנו בבעיה. בואו נשים ככה אולי את אברהם פריד לקראת סיום. ונסיים.
עליכם מלאכי השורס מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים הקודש ברוך הוא שולם עליכם מלאכי השורס מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים הקודש ברוך הוא
ועל רקע השיר הזה אנחנו ניפרד שלי כולנו שבת שלום תודה רבה לפנחס בינטר שלנו על בחירת השירים על ההפקה על הטכנאות על מישהו תודה רבה לכם תודה השם שנזכה לבשורות טובות שלנו שבת שלום יקיריי רצון עם הרבה תפילות עם הרבה חיזוק עם הרבה תורה עם הרבה בן אדם לחברו אם אפשר להתחזק גם בינינו למקום כל תוספת עכשיו של לימוד תורה של תפילה של חיזוק אנחנו צריכים את זה החיילים שלנו צריכים את זה עם ישראל צריך את זה יהי רצון גם המשיח אולי יכול להיות תודה שלכם שבת שלום לילה טוב ונתראה משתמע בעזרת השם בתוכנית הבאה בלי נדר שבוע הבא כל טוב ולילה טוב
מלאכי השורס מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים הקודש ברוך הוא שולם עליכם מלאכי השורס מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים הקודש ברוך הוא שולם
מלאכי השולוי, מלאכי אליוי, ממלך מלאכי המלאכים. צפר נשולוי, מלאכי השולוי, מלאכי אליוי,
FM, 92.8 FM, כל חי.